טוב, שלום לכולם. אנחנו כדרכנו לומדים כל פעם פסקה באורות התשובה של הרב קוק, אז היום נלמד פרק ז', פסקה א'. הפסקה הזאת מחולקת לשני חלקים, אז אולי בעיקר את החלק הראשון. הפרק הזה נקרא ערכם של ערעורי תשובה, ציורה ומחשבתה. זאת אומרת, יש בתשובה מספר ממדים. יש ממד אחד שהוא, הייתי אומר, הרעיון, ממד שני זה הקיום, ועוד כמה בין לבין. וכאן הרב עוסק בעיקר בהרהור של התשובה. עצם זה שהאדם מהרהר בתשובה. בסדר? עד כמה ההרהור הזה הוא חשוב, אבל מצד שני, תרף נראה, הוא צריך השלמה. אז בואו נתחיל. טיבה של התשובה היא שהיא נותנת לאדם מנוחה וכובד ראש כאחד. היא מנחמת אותו גם בעירור תשובה, בנקודה אחת קטנה מאורה הגדול כבר מונח עושר רם וניסה של עולם מלא, זה צד אחד, ומצד שני, ואם זה היא מצגת לעיני רוחו תמיד חובות של השלמה, המצילות אותו מסחיכות הדעת ונותנות עליו אור מתוק הנותן ערך גדול וקבוע לחייו. זה החלק הראשון. טוב, אז קודם כל הרב מדבר על טבעה של תשובה. הטבע של התשובה, הכוונה, מה מונח ב-DNA של המושג שנקרא תשובה. זה לא החלטה אנושית, אלא זה התשובה מצד עצמה. כלומר, מה יש בתשובה עצמה, מה ההגדרה, אם אפשר לומר, של מושג התשובה. אז הטבע של התשובה היא שיש לה, בעצם הייתי אומר, טבע כפול. היא נותנת מצד אחד לאדם מנוחה. מצד אחד התשובה היא שמה את האדם במצב של סיפוק, של שמחה, של שלווה, של מנוחה, באופן פשוט, תכף נראה יותר עמוק, כי הוא משתייך אל האמת, משתייך אל הרצון האלוקי, אל המחשבות האלוקיות, אל המעשים האלוקיים וכו'. אבל מצד שני, ובהקשר הזה היא נותנת לו איזשהו סוג של מנוחה ושלווה, אבל מצד שני, התשובה הזאת היא כבדה מאוד. היא כובד ראש. כובד ראש בניגוד לקלות ראש, זה שהראש כבד. הראש כבד כי יש בראש הזה הרבה מחשבות. יש על הראש הזה הרבה מסעות. מסעות בסין ואלף. משהו צריך לשאת על עצמו, וכו'. אז הטבע של התשובה, שהיא כוללת בתוכה שני ממדים, שאין ביניהם סתירה. מצד אחד היא נותנת ממד של מנוחה, אדם מגיע לבית המדרש, אז מצד אחד הוא מרגיש איזה שקט, איזה שלווה, איזה שמחה, איזה מנוחה, איזה יציבות. מצד שני, זה תיק רציני. יש לו מסע כבד מאוד על הגב, אז מצד אחד היא נותנת לאדם את מנוחתו, או לאדם את מנוחתו, מצד שני היא יוצרת אצלו כובד ראש כאחד. מה זאת אומרת? אומר הרב, מצד אחד היא מנחמת אותו גם בערעור תשובה. בנקודה אחת קטנה, מאורה הגדול, כבר מונח עושר רם וניסה של עולם מלא. מצד אחד, גם אם אדם רק מהרהר בתשובה, המילה ערעור היא מורכבת מ... פעמיים המילה הר, 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 נכון? מה התכונה של ההר? שהוא גבוה. אז האדם המערר בתשובה הוא בעצם כביכול עולה פעמיים על הרים, מהר, הר, הר, הר. זאת אומרת, הוא בעצם שם את עצמו, לפחות בעולם המחשבות שלו, הדמיונות שלו, הרצונות שלו, השאיפות שלו, הוא שם את עצמו על ההר הזה. אז מצד אחד, עצם זה שאדם מערר בתשובה, בזה שהוא חושב על זה בכלל, בזה שהוא מעוניין בזה בכלל, הוא רוצה את זה, הוא מדמיין את זה, יש לו איזה שייכות, אפילו הייתי אומר רק ברמת הדמיון, המחשבה והרצון, גם אם הוא עדיין לא מקיים בפועל, זה דבר גדול. כי במה שהאדם, ביחס למה שאדם מדמיין, ביחס למה שאדם חושב, מה שאדם רוצה, שם הוא נמצא. נכון, אדם נמצא במקום שעל הדברים האלה הוא חושב. שם האדם באמת. עד כדי כך זה מגיע להלכה, עד כדי כך, שאדם אומר לאישה, הרי את מקודשת לי, על מנת שאני צדיק גמור. יש הרי קידושין שהם נאמרו בתנאי. הרי את מקודשת לי על מנת שיש לי 100 שקל בבנק. אם אין לי 100 שקל בבנק, היא לא מקודשת. למה? כי הקדושים תלויים בתנאי. יפה. אז אדם אומר, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. היינו מעלים על דעתנו, היינו סוברים. האישה הזאת לא מקודשת. מי מאיתנו יכול להגיד על עצמו שהוא צדיק גמור? ברור שלא. אומרת הגמרא, מקודשת. למה מקודשת? שמה הרהר תשובה בליבו. עצם זה שהוא הרהר תשובה, רצה להיות שייך למהלך של, של, של תשובה, זה עצמו הופך אותו כבר, אם אפשר לומר, להיות מעין התחלה של צדיק גמור. למה? כי באמת האדם הוא לא רק הפעולות שלו, הוא לא רק המעשים שלו, אלא האדם באמת זה איפה מונחות המחשבות, איפה מונחות הרצונות, איפה מונחים הרצונות, איפה מונחות השאיפות. ולכן מצד אחד יש בתשובה ממד שנותן לאדם מנוחה. והממד הזה זאת הידיעה, שעצם זה שאדם מהרהר בתשובה, אפילו רק שם את עצמו על איזה הר בהירור שלו, זה עצמו כבר משייך אותו אל המהלך שנקרא תשובה. כי זה מה שמעניין אותו, כי זה מה שהוא חפץ בו. שהרי מצד אחד, היא מנחמת אותו את האדם, גם בהירור תשובה. אפילו הירור תשובה כבר שם את האדם על ציר התשובה. תראו את המשפט הבא, נפלא. בנקודה אחת קטנה מאורה הגדול, כבר מונח עושר רם וניסה של עולם מלא. התכונה של הנקודה, שהיא בעצם התמצית של הכל. נכון? הנקודה, ממנה בעצם הכל מתחיל. אני מצייר איזושהי נקודה, ואז אני מתחיל לנוע עם העיפרון, לכל מיני כיוונים. אז מאיפה זה התחיל? בנקודה. אז בנקודה בעצם נמצאת התמצית. בנקודה בעצם נמצא התרכיז. הנקודה זה בעצם המקור והיסוד של הכל. היסוד של הכל, ביחס לתשובה, זה ההרהור. ועצם זה שאדם מהרהר בתשובה, זה נותן לאדם איזושהי מנוחה. אדם מתכנן, רוצה, שואף, לנוע בציר של התפתחות רוחנית, זה עצמו כבר יוצר אצלו איזה שקט, איזה שלווה, איזה שמחה, כי הוא יודע שהוא מתחיל להיות על הציר. אז זה מצד אחד, הממד שבתשובה, שנותן לאדם מנוחה. איזה שלווה, איזה שקט פנימי, איזה שמחה. מצד שני, כולנו יודעים שתשובה זה דבר מסובך. תשובה זה לא יכול להיגמר רק ב-אני רוצה, אני חושב, אני שואף. רגע, ומה אתה עושה עם זה בפועל במציאות? מה יצא מזה בפועל? נכון, אומר לי אישה, הרד מקודש לי למעט שצדיק אמור, אז מקודש לי מספק שמהיר תשובה. אבל הקדוש ברוך הוא מצפה ממך במחאות להיות צדיק אמור. לא יכול להיות שאנחנו נסתפק רק בהרים הדמיוניים, המחשביים שלנו, אלא צריך לממש את ההרים האלה. צריך לעלות על ההרים האלה. צריך לכבוש את הפסגות. צריך להיות שייך לשם. צריך לחיות שם. צריך להיות באמת שם. ולכן אומר הרב, מצד אחד התשובה טבעה שהיא נותנת לאדם מנוחה, מצד שני היא נותנת לאדם, היא שמה אצל האדם כובד ראש, זה כבד מאוד, זה מחויבות רצינית, זה סידור החיים מחדש, זה לייצר סדרי עדיפויות יותר מתוקנים, זה אולי גם לפעמים לוותר על כמה דברים שהורגלתי עליהם, או חלמתי עליהם, וכו'. אז מצד אחד היא מנחמת אותו גם בירור תשובה, מצד שני, ואם זה היא מצגת לעיני רוחו, תמיד חובות של השלמה. כי לעולם האדם לא ישלם בתשובתו. למה? כי תשובה במילים אחרות הייתי אומר, זה דבקות בהשם. מה זה דבקות בהשם? זה הכוונה להיות כמה שיותר שייך וכמה שיותר חי את הערכים האלוקיים. ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. יפה. כמה דבקים? יש כל מיני סוגים של דבק. יש דבק, איך זה נקרא? לא, הדבק הפשוט הזה. דבק סטיק. ויש דבק צלוטאפ. ויש דבק מגע. ויש דבק שלוש שניות. בדרך כלל הם דבקים יותר משוכללים. נכון? כלומר, יש מדרגות מדרגות בדיבוק. המטרה שלנו זה להיות דבקים בהשם, להיות דבקים בערכים האלוקיים, באמיתות האלוקיות, ולחיות אותם בפועל, באיכות ובכמות. כמה דבקים? זה אינסופי. הדבק לא נגמר. ואתם הדבקים, השם לא יכם, חיים כולכם היום. אז מהלך התשובה, מצד אחד, עצם יש אדם מערר בזה, עצם יש אדם רוצה בזה, עצם יש אדם שואף לזה, הוא חושב על זה, זה כבר שם אותו על ציר התשובה. נפלא. זה נותן איזה מנוחה ושקט פנימי. מצד שני, צריך להגשים את כל זה. צריך לממש בפועל את כל זה. והמימוש בפועל הוא כבד, הוא דורש דבקות. הוא דורש שכל החיים כולם, לפרטי פרטיהם, יתארגנו סביב מהלך התשובה הזה. ולכן מצד שני, היא מצגת לעיני רוחו תמיד חובות של השלמה. האדם רואה את עצמו חסר. יש עוד הרבה מה להשלים. מזכיר לי מה שהובא בספר נפש החיים על הפסוק, אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אז בדרך כלל הפירוש הרגיל של הפסוק הזה, אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, הכוונה ולא יעשה רע. כי כל אדם יש לו יצר טוב ויצר רע, לפעמים הוא מצליח יותר, לפעמים הוא מצליח פחות. אז תדע לך, אל תתייאש, אין אדם צדיק בארץ שעשה טוב ולא יעשה רע. אומר בנו של נפש החיים יותר עמוק. המילה יחטא זה לא מלשון רע, זה לא עבירה. אלא המילה יחטא זה מלשון חיסרון. כל חטא, כך הוא כותב, כל חטא לשון חיסרון כידוע. אז האם יכול להיות אדם שיעשה טוב ללא רע? כן. אבל האם יכול להיות אדם שיעשה טוב מושלם? שיעשה טוב ללא חיסרון? זה לא. אז אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, הכוונה, ולא יחסיר בטוב הזה בעצמו. אז מהלך התשובה הוא אינסופי. כי בעצם כל טוב שאתה שייך אליו, אתה יכול להיות עוד יותר טוב. כל רמת דבקות אתה יכול להדביק או להידבק עוד יותר חזק, עוד יותר פנימי, עוד יותר עמוק וכו'. לכן מצד אחד התשובה נותנת מנוחה. מצד שני, היא שמה על האדם כובד ראש רציני מאוד. לכן, ואם זה היא מצגת לעיני רוחות תמיד, חובות של השלמה. וכמו שאמרנו פעם, במילתא דבדיחותא, אם אדם חושב שהוא צדיק גמור, אז הוא גמור. אין מצב של צדיק גמור. לעולם צדיק לא גומר את המלאכה. כי צדיק אמיתי, כמו שרב כותב במקום אחר פה באורות התשובה, צדיק אמיתי תמיד יחפש להיות בעל תשובה. כי הוא תמיד רוצה להשתלם עוד. כי הוא יודע באמת שהתשובה היא אינסופית, הדבקות היא אינסופית. השייכות אל האמת האלוהית והטוב האלוהי ולחיות את זה במלאות, זה תהליך אינסופי. כי שייכים אל האלוהי והאלוהים הוא אינסופי. לכן ההכרה הזאת, שמצד שני יש כובד ראש במהלך התשובה, זה מונע מן האדם, כמו שכאן הרב אומר, את זכיחות הדעת. זה מציל אותו, מציל אותו מזכיחות הדעת. הרבה פעמים שאדם יודע שהתשובה זה יותר המחשבות והרצונות והשאיפות, אז רק עצם זה שהוא שייך לעירור, האישה הזאת היא מקודשת כבר מספק, אז זה יכול חדש שלום לגרום אצלו איזה מין בטלה, איזה מין רפיון, איזה מין חולשה, איזה מין אדישות כזאת, זכיחות הדעת. אומר הרב, זה שהתשובה היא מצד אחד, היא באמת עולה מלא כבר בנקודה הפנימית של העירור, זה דבר שיוצר מנוחה וסיפוק ושמחה ויישוב הנפש ויישוב הדעת, וזה דבר קריטי למהלך של תשובה. שאדם יש לו שמחה במה שהוא עושה, יציבות הנפש במה הוא עושה, במה שהוא עושה, שלווה ושקט פנימי, זה חשוב מאוד למהלך של תשובה. כי אם אדם הוא עצבני ולחוץ ומתוח, הוא לא יכול ככה להתקדם באמת. אז מצד אחד, המנוחה הזאת, כתוצאה מערעור התשובה, זה קריטי לבניין של תשובה באמת. מצד שני, יש בזה סכנה. הסכנה שאדם יהיה זחוח. אדם יכול חד ושלום לחשוב שהוא יכול להסתפק בערעור תשובה. לכן מצד שני, הטבע של התשובה, שהיא נותנת לו לא רק מנוחה, אלא גם כובד ראש, ולכן כובד הראש הזה מציל אותו מהאשליה, שכביכול עצם זה שהוא מהרהר בתשובה זה מספיק. לכן, ואם זה היא מצגת לעיני רוחות תמיד חובות של השלמה, שהחובות האלה, המחויבות שלו, הידיעה שהוא עדיין חסר, והוא צריך להתפתח ללא גבול וכו', ואם זה היא מצגת לעיני רוחות תמיד חובות של השלמה, שחובות ההשלמה הללו, המצילות אותו מסכיחות הדעת, ונותנות עליו אור מתוק, אור מתוק מצד המנוחה והשמחה, אבל מצד שני גם אור מתוק מצד זה שהוא יודע שהוא בעצם יכול להתפתח וצריך להתפתח אינסופי. אין גבול להתפתחות, אין גבול להשתלמות. אז מצד אחד זה מציל אותו מסכיחות הדעת, ומצד שני נותנות עליו אור מתוק הנותן ערך גדול וקבוע לחייו. כי אם לא הייתה כאן אפשרות להתפתחות והשלמה אינסופית, אז באיזשהו שלב האדם היה מסיים את המלאכה. כן, זה כמו אחד שהוא בתחום העיסוק שלו, אז הוא צריך להשלים איזשהו פרויקט. אז הוא עכשיו עובד על הפרויקט הזה, נגיד חצי שנה. בסדר, עובד קשה יום אחרי יום וכו'. ברוך השם, הגיע לגמר הפרויקט, סיים את המלאכה. יופי. מה קורה יום למחרת? פתאום איזה ריק. רגע, מה אני עושה עכשיו? טוב, אז ממציאים פרויקט חדש. להשלים את הפרויקט שסיימנו אתמול, עכשיו יש עוד פרויקט. ואז האדם חי בעצם מפרויקט לפרויקט. אז מצד אחד זה טוב, אבל מצד שני אין קשר הרבה פעמים בין הפרויקטים האלה. ולכן הסכנה, הייתי אומר, מכך שאדם יסתפק באיזה מציאות קיימת, ולא יפעל, לא ידע וגם יפעל בפועל כל הזמן תהליך של התפתחות והשלמה, זה סכנה גדולה. ולכן מצד שני יש בתשובה ממד של כובד ראש. וכובד הראש הזה הוא יוצר אצל האדם דרישה. הוא יוצר אצלו מחויבות. הוא יוצר אצלו שאיפה להתפתחות והתקדמות אינסופית. הוא לא נשאר סטטי. הוא לא נשאר זכוח. ולכן מצד אחד זה מציל אותו מסכיחות הדעת, ומצד שני זה נותן עליו אור מתוק, וכל זה נותן ערך גדול וקבוע לחייו, כי הוא יודע שיש לו הרבה מה להתקדם, והרבה מה להתפתח, והוא רק בתחילת הדרך. אז יוצא לפי זה שהחלק הזה בפסקה הזו בעצם בא ללמד, שאדם שנע במסלול התשובה, ולא, הייתי אומר, חווה את שתי החוויות האלה ביחד במסלול התשובה שלו, יש לו בעיה. אם הוא רק במנוחה, באיזה שלווה, באיזה רוגע, באיזה סיפוק, באיזה שמחה, באיזה שקט פנימי, זה מראה שיש כאן בעיה. מצד אחד, יפה מאוד שהתשובה שם אותך על הציר האמיתי של החיים, אבל אתה לא מבין בעצם שהתהליך הזה הוא אינסופי? אז איך אתה יכול להיות רק במנוחה? איפה הכובד ראש? אז מנוחה לבד זה בעיה. כי בעצם זה מגלה שהאדם קלט את מהלך התשובה שלו באופן מאוד חלקי, מאוד מסוים. כי אם הוא קולט את מהלך התשובה כמהלך של חיים, ואתם הדבקים, דבקות אינסופית, אז הוא כל מיני הולך ומשתבח, הולך ומשתלם, הולך ומתפתח. אז מנוחה לבד ללא כובד ראש, הייתי אומר, זה סוג של דמיון, זה סוג של אשליה, זה סוג של ילדותיות. שכביכול מיציתי, ובזה זה מתחיל, ובזה זה נגמר, וזהו, אפשר להסתפק בזה. לכן חייבת להופיע עם המנוחה, כובד ראש. מצד שני, אם אדם יהיה שייך רק לכובד ראש, כל הזמן לחץ, ומתח, ומשימות, והצלחות, וכישלונות, והוא רוצה להתקדם יותר. רגע, איפה הנחת שלך? איפה השלווה שלך? איפה הביטחון שלך? איפה השמחה שלך? לכן מנוחה לבד, זה סוג של אשליה. כובד ראש לבד, זה סוג, הייתי אומר, של אתה לא נע באמת על ציר התשובה, כי כבר הוא רוצה שאדם יהיה שמח, ובעל סיפוק, ובעל שלווה, ושקט פנימי, כמו שאמרנו מקודם וכו'. לכן, הטבע של התשובה, בתכונה שלה, ב-DNA שלה, היא חייבת להכיל שניים שאין ביניהם סתירה. מצד אחד מנוחה, על ערעור התשובה, ומצד שני כובד ראש, על קיום אותו ערעור, על ההשלמה בפועל, על המיצוי בפועל, על ההגשמה בפועל של אותו הקיום. רק אם אדם כולל בתוכו גם את המנוחה וגם את כובד הראש, ללא סתירה. מצד אחד אתה שואל אותו מה נשמע בבית המדרש. הוא אומר, נפלא. מצד שני, מה נשמע? נשמע, יש הרבה עבודה. הרבה עבודה. יפה. מצד אחד הוא יודע שהוא על הציר הנכון, מצד שני הוא יודע שיש פה התפתחות אינסופית פוטנציאלית. לכן, טבעה של התשובה היא שהיא נותנת לאדם מנוחה וכובד ראש כאחד. מנוחה מצד עצם השייכות שלו למסלול התשובה, והערעור הוא כבר שם אותו על הציר הזה, וכובד ראש מצד המחויבות המושלמת, כמה שניתן, להמשיך ולהתפתח, ומצד האמת זה אינסופי, כי הממד האלוקי הוא אינסופי. טוב, שנזכה להיות בעלי מנוחה וכובד ראש כאחד, ללא סתירה. יישר כוח.